חדשות כל חי. השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. קבינט הקורונה אישר אמש שורת הקלות נוספות בסגר. החל מיום ראשון הקרוב ייפתחו, ברוך השם, בתי הכנסת בהגבלה של עד 10 מתפללים, וכן ייפתחו חדרי אירוח ומספרות. בנוסף, מערכת החינוך תפתח את שעריה לכיתות א' עד ד', והם ילמדו לפחות 4 ימים בשבוע בקבוצות קבועות של עד 20 תלמידים. פתיחת חנויות הרחוב שעמדה במוקד מחלוקת בין משרדי האוצר והבריאות נדחתה לעוד שבוע, ליום ראשון הבא, אלא אם כן ממוצע החולים השבועי יפחת ל-500 נדבקים חדשים. השרים קץ ופרץ התנגדו להחלטה בנוגע לחנויות הרחוב ודרשו את פתיחתם כבר ביום ראשון הקרוב. בכירים בממשלה אמרו לאחר ההצבעה כי ראש הממשלה הכריע וקיבל עמדה המהווה פשרה אחראית. שר האוצר ישראל כץ שב ותקף את משרד הבריאות על עמדתו שלא להתיר את פתיחת החנויות ואמר כי מדובר בטעות ענקית. עוד קבע הקבינט לאמץ את עמדת המטה לביטחון לאומי לצמצם את המתווה כך שיתפרס על פני 6 שלבים. איגוד ועדי השווקים הודיע כי לא ימנע מהסוחרים את פתיחת החנויות ביום ראשון. לטענתם, איש מהם לא השתתף בדיונים בוועדת הכלכלה של הכנסת. הם אף קראו לפטר את שר הבריאות אדלשטיין, שלדבריהם, החלטותיו חסרות היגיון ומנותקות מהמציאות. משרד הבריאות מסר כי אתמול הובחנו 630 נדבקים חדשים בקורונה. שיעור הבדיקות החיוביות, 1.8%. כך מסר כתבנו צבי טסלר. במערכת הביטחון הועלתה רמת הכוננות מחשש לאירועי טרור לקראת יום השנה לחיסולו של בכיר הג'יהאד האיסלאמי בהאי אבו אל-עטה במסגרת מבצע חגורה שחורה. שרי הקבינט המדיני-ביטחוני קיבלו אמש סקירות בנוגע למצב הביטחוני. בישראל מעריכים שגורמים בעזה עלולים ליצור עימות מול ישראל גם על רקע המצב הכלכלי ברצועה. לפני כשנה חיסל צהל את המחבל אל-עטה בכיר הג'יהאד ברצועת עזה שהיה אחראי לפיגועים רבים ולירי רקטות נגד מדינת ישראל. חברת החשמל מוסרת כי מקור הפסקות החשמל שהתרחשו במהלך הלילה ברחבי הארץ היא תקלה בייצור ואין מדובר במתקפת סייבר. חברת החשמל נמסר כי מדובר בתקלה ברשת ההולכה בדרום הארץ שהוביל להפסקת העבודה של תחנת כוח פרטית בבאר טוביה. זמני השבת פרשת לך לך. הדלקת הנרות בירושלים ב-4:15, בבני ברק והמרכז ב-4:30, בחיפה ב-4:20 ובאר שבע ב-4:34. צאת השבת בירושלים ובחיפה ב-5:28, בבני ברק והמרכז ב-5:29 ובאר שבע ב-5:31. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב-6:07, בבני ברק והמרכז ב-6:04, בחיפה ב-6:05 ובאר שבע בשעה 6:08. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, היום ובשבת תחול ירידה בטמפרטורות, ביום ראשון ללא שינוי, בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, וביום שני צפוי גשם מקומי ברחבי הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-9393.
שלום רב לכל המאזינים. הימים הבאים לפחות בשבועיים הקרובים, יש צורך לשים לב, להקפיד על זמן קריאת שמע. יש לנו שני זמנים שמכונים מגן אברהם והגרא. שיטת המגן אברהם היא שיטת השולחן ערוך. מרן בשולחן ערוך כתב למנות את הזמן של קריאת שמע מעלות השחר. הזמן בתקופה הקרובה הוא בין 8:05 ל-8:10. בשבוע הקרוב זה בסביבות 8:05. מי שרוצה לדקדק, צריך מאוד להשתדל לקרוא כפי מה שפסק מרן בשולחן ערוך, שזה זמן המגן אברהם. הזמן השני הוא זמן הגרא. הגאון מבילנה סובר להתחיל את ספירת השלוש שעות מזריחת השמש, מהנץ. אלא שיש גם תשובת הרמב״ם. הרמב״ם בתשובה שאותה בוודאי מרן לא ראה, וייתכן מאוד שאילו מרן היה רואה את תשובת הרמב״ם, היה מכריע כמותו. הרמב״ם כותב שאת השלוש שעות מונים מהזריחה. ואם השלוש שעות נמנים מהזריחה, יש לנו עוד 35 דקות יותר. זאת אומרת, בסביבות 20:09. 20:09 זה סוף זמן קריאת שמע של הגרא. בימים האלה, המתפללים בשבת, בתפילה שהיא מ8:30 והלאה, קרוב לוודאי שהם מפסידים את מצוות קריאת שמע. זאת אומרת, שאם הם מברכים וקוראים את הקריאת שמע, זה בסדר. הם לא עוברים על ברכות לבטלה. מי שמתפלל אחרי 9:30, קרוב לוודאי שברכותיו הם לבטלה. אין הבדל בין ספרדים לאשכנזים. אחרי 4 שעות, הברכות של קריאת שמע אסור לברך אותם. כלשון המשנה, הקורא מכאן ואילך לא יפסיד, כאדם הקורא בתורה. מה הפירוש כאדם הקורא בתורה? הרי בכל היממה מי שקורא קריאת שמע, יש לו שכר כקורא בתורה. אז מה זה לא יפסיד? מדובר על השעה הרביעית. אפילו שעברה המצווה, דהיינו אחרי 3 שעות, יש לך את השעה הרביעית שאתה לא הפסדת את הברכות. וממילא, אם עברה השעה הרביעית, שבתקופה הקרובה זה בסביבות 9:30, אדם שמתפלל אחרי 9:30, אינו רשאי לברך 5 ברכות. ברוך שאמר, ישתבח, יוצר, אהבת עולם, אמת ויציב. כל הברכות האלה אינו רשאי לברך, אלא מברך ברכות השחר, אומר את שמע ישראל, קריאת שמע, כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה, ותפילת העמידה. אינו רשאי יותר. וגם זה, היתר הזה להתפלל בשעתיים, שמ-4 ועד חצות היום, זה דווקא למי שהיה אנוס. אנוס פירושו, מאיזו סיבה לא הצליח להתעורר בזמן, התעורר כבר שעון מראה 9:30 ומעלה. כיוון שהוא עדיין לפני 11:20, לפני חצות היום, הוא רשאי עדיין להתפלל, אבל בדילוג, ברכות השחר, שמע ישראל והעמידה. זה נקרא אנוס. אבל מי שהיה ער, יכול היה להתפלל אפילו ביחיד. אין לו מניין בסביבה הקרובה. ולא התפלל, והגיע הזמן 9:30 ומעלה, אינו רשאי בכלל להתפלל. הוא רשאי להתפלל רק מנחה 2. כנסו אותו חכמים. יכולת להתפלל בזמן ולא התפללת בזמן, אינו רשאי אפילו את הקריאת שמע והעמידה לומר בשעתיים האלה. למי יש היתר? דווקא למי שהיה אנוס. מה אם ככה ההבדל בין מי שמתפלל ברכות השחר שמע ישראל והעמידה בשעתיים, או מי שמתפלל במנחה 2? זה יש לו שכר של מנחה בזמנה, תפילת שחרית בזמנה, תפילה בזמנה, וזה יש לו שכר של תשלומין, תפילה שלו בזמנה. לכן, הדרך הנכונה היא להזדרז בשבועות הקרובים, לקרוא קריאת שמע לפני 8:05, ומי שקורא קריאת שמע לפני 8:05, ויודע שהוא יברך את הברכות אחרי, עושה תנאי. אם ההלכה כמגן אברהם, אני מתכוון עכשיו לצאת ידי חובה, לקיים מצוות התורה בשוכבך ובקומך. ואם ההלכה כהגרה, והרי ראוי מאוד לברך את ברכות קריאת שמה עם הקריאת שמה, לצאת ידי חובת קריאת שמה עם ברכותיה, אני מתנה עכשיו שמה שאני קורא עכשיו כקורא בתורה, המצווה עצמה תתקיים כפי שיטת הגרה. בדרך הזו יצא ידי חובת כל הדעות. כן, בבקשה לשיחה.
הלו.
כן, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום.
בימים אלה שאומרים ברך עלינו, הסתפקתי אם התחיל ברכנו השם אלוהינו, ונזכר. האם ימשיך את השנה הזאת, או שיחזור עוד פעם ברך עלינו? כמדומני ששאלתי אז את מרן זצ"ל, ואמר לי שימשיך, אבל אני לא סומך על זיכרוני.
אם רק שלוש מילים אלו, ברכנו השם אלוהינו, ימשיך את השנה הזאת, כמו ברך עלינו השם אלוהינו את השנה הזאת. אבל אם כבר ימשיך בנוסח, ורוצה לחזור לברך עלינו, זה לא אסור. כי סוף סוף הוא אומר נוסח של ברכה. זה לא ברוך אתה השם, שהזכרת שם שמיים לבטלה חמורה מאוד. כאן זה נוסח של הברכה. לכן, אם המשיך ברכנו השם ולקרנו בכל מעשה ידינו וברך שלנו, מתעלה רצון ברכה ונדבה ונזכר, אז יחזור לברך עלינו.
אבל אם אמרת שלושה מילים הראשונות...
שלוש מילים הראשונות ממשיך את השנה הזאת.
תזכו למצוות, שבת שלום.
שבת שלום. כמובן, הנוסח שדיברנו הוא נוסח לספרדים. כן, בבקשה, לשיחה הבאה.
הלו?
כן, בבקשה.
כן, שלום לך, כבוד הרב. רציתי לשאול לגבי שימוש במעלון בשבת על ידי עובד זר, אבל צריך עזרה של ישראל.
מותר לך תחילה, לא רק במעלון... מעלון זה סוג של מעלית שהולכת על מסילה, אלא גם במעלית. אני אתן דוגמה. בחוץ לארץ, אין שם עירוב. יש ברית ורוצים לקיים את הברית בבית הכנסת. אני מבקש מהעוזרת הגויה. בבקשה, אנחנו רוצים להיות בבית הכנסת בשעה 10. העוזרת הגויה יכולה הייתה להביא את התינוק בלי לעצור בדרך, שזה נקרא מרשות היחיד, לרשות היחיד, דרך רשות הרבים, שזה רק איסור דרבנן. ועל גוי אנחנו לא גוזרים, זה שהיא נעצרת אחר כך ליד חלון ראווה, זה עניין שלה, היא רוצה. מותר לך תחילה, היא יורדת במעלית, כי זה נוח לה. היא יכולה הייתה לרדת במדרגות, זה היה קשה לה. אז היא דואגת לעצמה לחיים נוחים. את אותו אדם שצריך להוריד במדרגות ועושים חיים קלים ומעלים ומורידים דרך המעלון או דרך המעלית, הגוי עושה נוחיות לעצמו. זה נקרא הדעתה דנפשי כרביד, ולכן מותר. הגברת כנראה סיימה את השיחה. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
הלו?
כן, בבקשה.
שמעתי את הרב מדבר השבוע על ראש השנה, הלכות ראש השנה, מלכויות זיכרונות שופרות.
כן.
פה בנקודה הזאת אני רוצה לשאול, מה יעשה בן אדם שהוא עיוור, ופה יש בעיה, למה? כי הקף החיים אומר, אם הוא התחיל כבר איזה פסוק, הוא התבלבל, אז זה לא טוב, למה? כי הוא צריך להגיד את כל הפסוקים. וזה מאוד קשה. עכשיו, אם נלך לפי אשכנזים, שיגיד לשעת שיוציא אותו, שומע כהנה, יש בעיה שיש שם הרבה פיוטים. זה לא כמו הספרדים. הספרדים הסומך אומר את הפיוטים לפני שהחזל מתחיל את חזרת השעת. זה לא בעיה. אבל ב-18 עצמו של האשכנזים, אז יש שם הרבה פיוטים, והמטה אפרים מאיר על זה. אז אני שואל את הרב, מה עושים?
עצה אחת ויחידה יש לי. אני רק רוצה להקדים שדבריך מסולאים בפז. אמרת דברים נפלאים. יש מנהג קדמון שאבי מורי כתב לבטל אותו, להפסיק אותו. נוהגים היו בהרבה קהילות של הספרדים. מרוקאים, מצרים, סורים. את תפילת הלחש השליח ציבור היה אומר בקול רם. ואז מי שלא בקי בתפילה, שומע ויוצא ידי חובה. את ההנהגה הזו אבי מורי הורה לבטל, כיוון שבימינו ברוך השם כולם יודעים לקרוא עברית, כולם יכולים להתפלל כי יש מחזורים בשפע, התקנה הזו כבר לא שייכת, לא אקטואלית, לכן הורה אבי מורי לבטל, אבל הוא הורה שיעשו את זה בנחת ולא בתקיפות. עד היום אני מכיר קהילה בפריז שעושה את ההנהגה הזו שהלחש שלהם נאמרת בכל רם. אני מכיר קהילה פה בארץ שהמתפללים לא בקיאים בתפילה והשליח ציבור אומר את התפילה בכל רם, לחש, לא לבטל. הוא לא הורה לבטל בצורה גורפת, אלא במקום שברוך השם הציבור בקיאים ויש להם מחזורים ביד, עדיף יותר לבטל. אדם שהוא סגי נהור, מעמידים מצמידים לידו אדם. הם משתדלים לשמור קצת מרחק מיתר המתפללים. המתפלל הרואה מתוך הסידור מגביע מעט את קולו, הסגי נהור עומד לידו ואומר יחד איתו. כמובן שהרואה לא רץ את הדיבור שלו, אומר יותר באיטיות, כדי שהסגי נהור יוכל להצטרף אליו מילה במילה. המושגים האלה, לזכות את הרבים, לא שייכים, אבל לזכות את היחיד, בהחלט שזה שייך. ולכן העצה היחידה שאני יכול לתת זה להצמיד לאותו סגי נהור יהודי שרואה ויעמוד לצידו וישתדלו להתרחק מעט מאחרים כדי לא לבלבל את אחרים. ואם בכל זאת מישהו שם דופק, תדפקו לו על הראש בחזרה. מרן כותב שמותר להתפלל בימים נוראים, ראש השנה וכיפור, בכל רם, כיוון שאין חשש בלבול. כיוון שלכל אחד יש מחזור ביד. לכן מי שלא מבין ומפריע לאחרים שרוצים לזכות את הסגי נהור, משתיקים אותו. הוא אדם שלא מבין עניין. לכן מותר להגביה מעט את הכל כדי לזכות את מי שלא יכול.
אבל אם אי אפשר, זאת אומרת, אין מישהו שיתנדב לעשות את זה?
אפשר, אפשר. תנסה ותראה שזה אפשר.
ולגבי
ישראל אפשר. רחמנים בני רחמנים גומלי חסדים טובים.
ולגבי מה שהערתי, שלגבי אשכנזים, שבגלל שיש שם הרבה פיוטים, השומע כעונה שם זה לא טוב?
לא. דין שומע כעונה שייך לכולם. גם לספרדים וגם לאשכנזים. השליח ציבור, גם לספרדים וגם לאשכנזים, שותק בזמן הקדושות שאומרים הספרדים, או הפיוטים שאומרים האשכנזים. הסומך שעומד לידו הוא זה שאומר. אז מי שצריך לצאת ידי חובה, מתעלם, שומע את דברי השליח ציבור, ורק בו הוא מתכוון לצאת ידי חובה.
אז הכי טוב לאשכנזי ללכת לבית כנסת ספרדי לפני.
אמת, אני מסכים איתך. אף על פי שרבנו הארי הקדוש היה אשכנזי, כל השנה הוא התפלל בנוסח הספרדי, התפלל עם הספרדים. בימים נוראים הוא היה מתפלל עם האשכנזים.
עם הספרדים.
עם האשכנזים.
עם האשכנזים?
הארי הקדוש היה אשכנזי, ובימים נוראים הוא היה מתפלל עם האשכנזים, כן.
טוב הרב, תודה רבה.
תזכו למצוות, שיהיה לכם חיים ארוכים.
אומרים.
כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
כן, שלום לכם. טוב, בבית עשו איזה עוגיות, שיש להם תערובת, ככה חמוציות, קוואקר, חמניות, תלעת, פיסטו, סומסום. עושים את זה את הערובת, אחר כך מכתיב את זה לתנור. איזה ברכה צריך לברך עם זה.
המוציא לחם מן הארץ. אילו זה היה תערובת של דברים ממתקים, כמו למשל תמרים, שזיפים, תפוח, כל מיני דברים שממתקים את טעם הבצק, אז הייתה ברכתו בורא מיני מזונות. כל הפרטים שהזכרת הם לפתן שמלפתים בו את הפת. ותערובת של לפתן בתוך הבצק לא הופכת את זה להיות מזונות. יש למרוקאים לחם שמפזרים עליו הרבה זעתר עם שמן. זהו לחם גמור שברכתו המוציא. כשאני בא לבצוע מהלחם הזה, הידיים שלי מתמלאות בשמן וזאתר. אף על פי כן, כיוון שזה לא בלישה, אלא מורחים את השמן מעל. כיוון שזה לא בלישה, הטעם של הבצק לא משתנה. אם הוא משתנה, זה רק ממה ששמו עליו. ומי לא אוכל לחם עם שמן וזאתר? לכן, הברכה נשארת, המוציא.
אבל איפה זאת אומרת, הדבר שהפך אותו המוציא? זה חמוציות כבר, כן, חמוניות.
חמוציות, חמוציות לבד לא ממתקים ולא משנים הרבה טעם, מלבד להכניס טעם חמצמץ. החמוציות לא הופכות את הבצק להיות מתוק.
רק אני שואל, איפה הבצק נמצא?
לא הבנתי מה השאלה שלך.
לא, אני אומר, אין פה קמח.
למה לא?
איפה הקמח נמצא? איפה הבצק נמצא?
יש לך קמח שעירבת בתוכו את החמוציות, את החמניות, את הפיסטוק, כל אלה דברים שמלפטים בהם את הפת. לכן ברכתו, הבצק הזה היה קמח. עירבת בתוך הבצק את הדברים האלה, הברכה נשארת המוציא.
ייתכן שלא הסברתי את דבריי. אין פה בצק בכלל.
אם אין בצק בכלל, אז שהכל... טחנת את הכל ועשית ממנו עיסה, ברכתו שהכל נהיה בדברו. בצק שעשוי מכל סוג של קטניות ופירות למיניהם, ועשה מהם לחם, ברכתו שהכל נהיה בדברו. אדם שהוא עם בעיית גלוטן, חולה צליאק, שמביאים להם לחם ללא גלוטן שהוא לא מחמישה מיני דגן, ברכת הלחם שלהם, שהכל נהיה בדברו.
אבל עכשיו, אם כל הדברים האלו הם שלמים, גם החמוציות...
אז יברך על כל מין בפני עצמו. ייקח את הפיסטוק, יברך בורא פרי העץ, ייקח את החמניות, יברך בורא פרי האדמה. אם הם שלמים וניכרים, כן, דיברתי על תחון שלא ניכר.
בסדר. טוב.
תזכו למצוות. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום גוד הרב.
שלום וברכה.
אורך ידליקו שדות חיים וסיפור להרבינות השם.
אמן.
הרב, רציתי לדעת לגבי שאלה כללית, אני עובד מדינה, לגבי באחד המשרדים, השליחת פקסים, הטלפונים, הכל, באיזה יתר? עכשיו, כל מנהל אומר לך, אתה צריך חופשי מה שאתה רוצה, כמה יכול שהוא כן מתיר. זאת אומרת, גם נעלי וגם אנשים שולחים חופשי. השאלה לגבי הבולגן, אחד משלום, אם יש בזה או שאם משהו, אז הכל...
תראה, העבודה, ככל שהיא בהרגשה טובה, התפוקה יותר טובה. מנהל מכיר את העובדים שלו. אם הוא יכניס אותם ללחץ, הוא יודע שהתפוקה תרד. כדי לעודד אותם, הוא נותן להם רשות לשלוח פקסים, לטלפן שיחות פרטיות. כמובן שאת ההשלמה של השיחות הפרטיות, הוא משלים בעבודה במרץ יותר להספיק להשלים את עבודתו עד סיום שעות העבודה. על ידי זה שהמנהל נותן את הרשות, אין כאן חשש גזל. ללא בקשת רשות אסור. בין אם זה גבר, בין אם זו אישה, בין אם זה נשוי, בין אם זה רווק, אין שום היתר להשתמש בכל קווי הטלפון, פקסים וכדומה, ללא בקשת רשות. זה נכון לא רק לעובד שמקבל שכר, זה נכון גם לחייל בצבא, שבעצם הוא נקרא רכוש של הצבא לכאורה. בכל זאת, אינו רשאי להשתמש, אלא אם כן קיבל רשות מהמפקד הישיר שלו. כשהחייל רגוע, התפקוד שלו הרבה יותר טוב. כמו גם שכיר, התפקוד שלו יותר טוב, ולכן מותר.
שר כוח, תודה רבה, רב שבת שלום.
ברוך תהיה, כן, אצל להפסקה, בבקשה.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף. מוכן תמיד איתי.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
רוצים לענג את השבת? יריד אוכל מוכן לשבת בכל יום שישי מהשעה 7 בבוקר. 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש.
שלוש עליכם ואחת עלינו. מבצע שלוש ועוד אחת מתנה על מגוון אריזות קפה אליט ושוקולית. אל תפספסו. ברשתות השיווק המשתתפות במבצע, כפוף לתנאי המבצע. קפה אליט.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יוצאים מהסגר בחוכמה ומקבלים החלטה חכמה. רכב קונים רק באלדן. עכשיו באלדן, רכבים מ-20,000 שקלים ושלוש שנות אחריות. מקדמה נוחה, אשראי אטרקטיבי, טריידין אמרה עתידי וגם מחירת רכב עד הבית. פרטים באתר או בכוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
שמעתם על הטרגדיה של משפחת שיף? הרב שיף נפטר והשאיר שבעה יתומים רכים בביתו חודש אחרי שהסבא והסבתא נפטרו ביום אחד מהקורונה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
הילולה דצדיקיה, הילולת מרן גאון ישראל הרב שלמה כוח זצל, רב העיר בני ברק. הילולה מרכזית ומשדר ענק מציונו הקדוש שעל ידי מוסדות מאורות הרשש. יום ראשון הקרוב י' חשבן החל מהשעה 4 בשידור חי באתר כל חי ובקו המאורות. חייגו כעת כוכבית 8416, קו המאורות כוכבית 8416.
מנהיג העדה, איש האש, קולו מדהים.
עכשיו איתכם שמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, בבקשה לשיחה.
שלום כבוד הרב.
שלום
וברכה. רציתי לשאול, מה הדין של שמן שהיה גלוי במרפסת שלנו כל הלילה ללא פקק?
הדין של גלוי, האיסור של גלוי, מרן כותב בשולחן ערוך שבימינו הוא לא כל כך בתוקף. בימינו לא מצויים נחשים. מרן כותב שבזמנם שהיו מצויים נחשים, אפילו לזמן קצר, אם השארנו דבר מגולה, סיר של מרק, קנקן של מים, קנקן של חלב, בקבוק יין, אפילו לזמן קצר, של העלמת עין מהדברים, היה אסור לשתות מחשש סכנה. שמן נחש עבר במקום, הטיל ערס והלך. בימינו הדבר הזה לא מצוי. כך כתב מרן בשולחן ערוך. זאת אומרת, בימינו מותר לך תחילה להשתמש בסיר מרק שנשאר גלוי, בבקבוק יין שנשאר פתוח. כל אלה אין בהם איסור. בשמן זה הרבה יותר קל. אם זה בקבוק שמן שנשאר פתוח, אפשר להשתמש בו להדלקת נרות. זה לא הולך לאיבוד. אם רוצים להשתמש בזה גם לבישול, מותר. זה לא כל כך חמור כמו שפעם היה בזמן חכמי הגמרא, שבהסרת עין למשך פחות מדקה כבר היה חשש שמבא נחש והטיל בו ערס. בימינו לא מצויים נחשים, כך כתב מרן, לא נחשים קטנים ולא נחשים גדולים, גם אם יש, הרי הם בשדות, הם לא מגיעים לבתים, ולכן אין מקום לאסור את הבקבוק.
תודה תודה רבה הרב.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
הרב.
שלום וברכה.
רציתי לדעת אם אחד מגיע לבית כנסת, בין בשבת, בין בימי החול, ורואה שמישהו יושב במקום שלו, מה ההשקפה הנכונה? להגיד לו בנימוד, זה המקום שלי, או... כי הוא מגיע עם הבן שלו, אין לו מקום, אבל לפעמים הוא יכול לפגוע בו. מה ההשקפה הנכונה? אני יודע, אין כללים בזה, אבל מה הדרך נכונה לעשות בקי גבנה?
אני לא אתייחס לזה כאילו זו השקפה. זה לא השקפה. זה דרך ארץ. דרך ארץ ואפשרות לקדש שם שמיים. הדרך ארץ קדמה לתורה, דרך ארץ פירושו מסע ומתן בין הבריות. כדי לקיים את הדרך ארץ, צריך לראות אם יש מקום חלופי. האיש בא עם הבן שלו, ויש מקום אחר שהוא יכול לשבת בו, מביאים אותו למקום, אומרים לו, תסלח לי, בוא נשב במקום שלא יקימו אותך. פה יקימו אותך. בוא נשב במקום שלא יקימו אותך. קח בבקשה את הבן שלך, ובוא איתי, מושיב אותו במקום אחר שברור לו שהוא יוכל לשבת שם, ואז לא תהיה שום בעיה חשש שהוא יבוא לידי אלבון, לידי אגמת נפש. זו הדרך הנכונה כדי לא לפגוע במישהו וגם לקדש שם שמיים. זה כדי לדעת איך להתנהג איתו. אם תאמר לו, אני יושב כאן, הוא עלול להיפגע, לעזוב את בית הכנסת ולא לחזור יותר לתמיד, ויש פעמים הרבה שזה אדם מסורתי או חילוני וכדומה, שהאדם המסורתי הזה, אם מישהו פגע בו, חס ושלום, זה לנצח. ואנחנו מאוד מאוד רוצים לקרב, גם אם לפעמים חזותו נראית כאדם ירא שמיים. פעמים הרבה בפגיעה, שהוא אדם עדין, אדם פגיע, בפגיעה קלה הוא עוזב את המקום והולך. אבי מורי לימד, יש מאמר בגמרא, כל מי שיש לו מקום קבוע לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. מה פתאום אברהם? והגמרא אומרת, כשהוא נפטר, אומרים, חסיד, ענב, מתלמידיו של אברהם אבינו, מה הקשר? הקשר כאן, אברהם אבינו היה ענוותן. בענווה של אברהם אבינו, היה לו יכולת גבוהה להשפיל את עצמו אפילו בפני שלושה ערבים, כמו שנקרא בשבת הבאה, אפילו בפני שלושה ערבים. ויקח בן בקר, רך וטוב, תרח בעצמו. הענווה הזו, שהייתה מכונה אצל אברהם אבינו, היא גם סימן היכר לאדם כזה שקובע מקום לתפילתו. הוא לא נפגע מאף אחד. אם הוא נפגע, אז היום הוא מתפלל בבית הכנסת הזה, מחר הוא הולך לבית כנסת אחר, כל פעם הוא מחליף מקום, אין לו מקום קבוע כי הוא נעלב. אבל מי שברוך השם מעביר על מידותיו, יש לו תמיד את הגמישות, את היכולת להתגבר על רצונותיו, לתת גם לאחרים את ההזדמנות, אדם כזה אלוהי אברהם בעזרו.
יפה מאוד, תודה, תודה. יש עוד שאלה אם אפשר.
כן.
רציתי לדעת אם בשבת, בשטנדר, אם אפשר להרים או להוריד שטנדר בשבת.
כן, כן, מותר, כן.
כן, בין אם זה להכניס את זה בתוך החור, בין לסובב את הכפתור.
לא, 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 לא. להכניס לחור לא אמרתי. אני אמרתי על לסובב את הכפתור, לסובב את הבורג, לשנות את הזווית של הסטנד. כל אלה הם בחריצים, בסוג של חיבורים שנועדו לכך. אבל כאשר אתה פשוט הוצאת, ניתקת, אתה בא לחבר, אתה מתקן כלי, וזה אסור.
בסדר, תודה, תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום רב.
שלום וברכה.
פשוט אהב, יש שתי שאלות.
סליחה, אתה לא נשמע טוב. תעמוד במקום נכון. כן, בבקשה, לשיחה הבאה.
הלו, שלום.
שלום וברכה.
רב, מקודם שמענו את הרב בקשר לגבי הנחש, שזה בטל, הגזירה בטלה. למה אנחנו אומרים על גבי שבת, מה שעשו בחוץ, עשו אפילו בחדר חדרים, אז למשל הכביסה.
אתה שואל שאלה מאוד מאוד לא נכונה. אני לא אמרתי שהגזרות חז"ל התבטלו. גזרות חז"ל, תקנות חז"ל, לא משתנים אף פעם, וגם אם טעם הגזרה התבטל, הגזרה במקומה עומדת. לכן חובה לומר חזרה, אף אחד לא יכול לומר, כל הציבור יודעים להתפלל, החזרה מיותרת. אין בזה הבדל בין ספרדים, אשכנזים, תימנים, כולם חייבים לומר את החזרה. יש מי שכתב שהתימנים יכולים להסתפק בעמידה אחת, והוא יסתמך על דברי הרמב״ם. במחילה מכבודו, דברי הרמב״ם מאוד מאוד ברורים. הרמב״ם דן במצב כזה שמפטפטים בחזרה ולא שמים לב לדברי השליח ציבור. אז קרוב להיות ברכותיו של השליח ציבור לבטלה, נוותר. אבל מי שכואבת לו האצבע לא חותך אותה, מרפא אותה. החולי זה הפטפוטים. מדברים עם הציבור, משכנעים אותם שלא יפטפטו כדי שיוכלו לומר את החזרה. לכן חובה לקיים את תקנות חז"ל בלי לשנות כהוא זה. הדין של נחש, מרן כתב בשולחן ערוך שזה נובע מהסכנה. הסכנה מהי? שמא יבוא נחש ויטיל ארס. מקום שמצויים נחשים, וזה היה בכל העולם, הייתה הגזרה, זה לא גזרה, זה תקנה כדי שנציל אותנו מסכנה. בימינו שאין הנחשים מצויים, התקנה עצמה לא שייכת. לכן נשארת ההלכה כמו שהיא, כמו שמרן כתב בשולחן ערוך. לו יצויר שאתה מתגורר באזור כזה שיש נחשים לרוב, נחשים קטנים, נחשים גדולים, ואתה לא יכול להבחין בהם, התקנה, הגזרה, נשארת במקומה. לכן אין לך שום היתר לוותר על דברי רבותינו. מה שמרן כתב זה על פי המציאות.
חזק וברוך הרב.
תזכה למצוות. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, האם כאשר מכינים בקבוק מטרנה לתינוק בשבת, האם יש בעיה להסתכל לפי הקווים עם בעיה של מדידה?
בקבוק של תינוק מותר למדוד בתוכו את כמות האוכל כדי להאכיל את התינוק. אף אמא או אבא שמאכילים את התינוק לא נותנים לו בדיוק לפי מה שהוא צריך. תמיד מאכילים אותו קצת יותר, קצת פחות, לא עומדים לו על הראש. המדידה נועדה לתת לנו השערה, שלא נבזבז סתם דברים מיותרים. לכן הבקבוק עם הקווים מותר בשימוש. ההסתכלות היא לא מדויקת, היא לא מדוקדקת. אם יהיה מעט מעל הקו או מעט מתחת לקו, אף אחד לא יעשה מזה עניין. לכן זה לא נקרא בשם מדידה ומותר.
אם אפשר עוד שאלה בבקשה לגבי הכנסה ציצית בבית העלמין, האם זה גם בקבר
אחר? אני לא הבנתי טוב, עוד פעם.
האם העניין שצריך להכניס את הציציות בפנים כשנמצאים בית העלמין?
כן, כן, כן.
גם בקברי
רחל. נכון, גם בקברי צדיקים צריך להכניס את הציציות בפנים. הרי הגמרא דיברה על תלמיד חכם שהיה מהלך בקברי צדיקים, ואמר לו, תגביע את החוטים שלא יאמרו מחר הם באים אלינו והיום הם לא אגים לנו.
ובקבר רחל ששם זה רק אישה קבורה?
אין הבדל, מה ההבדל?
אין הבדל?
כן. הרי האישה פטורה מכל המצוות כשהיא נפטרת, כמו גבר, אין הבדל.
תודה רבה.
בבקשה. כן, נצא להפסקה, בבקשה.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
בוחי תמיד איתי.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
דורש טוב. 2000 עמודים של פנינים, משלים וסיפורים. המיטב שבמיטב של גדולי הדרשנים על חומש בראשית. להזמנות ומשלוחים חייגו 1-599-581-581. ניתן להשיג גם ברשת יפה נוף ובחנויות המובחרות. 1-599-581-581.
רוצים לענג את השבת? יריד אוכל מוכן לשבת. בכל יום שישי מהשעה 7 בבוקר, 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש.
בריאות זה בידיים שלכם. סאנומדיק. סאנומדיק. ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק. קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ. נבדק במעבדה מיקרוביולוגית.
יוצאים מהסגר בחוכמה ומקבלים החלטה חכמה. רכב קונים רק באלדן. עכשיו באלדן רכבים מ-20,000 שקלים ו-3 שנות אחריות. מקדמה נוחה, אשראי אטרקטיבי, טריידין המרה עתידי וגם מחירת רכב עד הבית. פרטים באתר או בכוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
הטרגדיה של משפחת מלכה. ערב לפני חתונת בנו הבכור נפטר לפתע הרב אליהו מלכה מאשדוד והשאיר בביתו 8 יתומים רכים ללא קורת גג. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47, קופת העיר.
החולצה שלך אהבה את המתכון של החריימה?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת כביסה להסרת 101 קטמים ולחיטוי 99.9% מהחדקים. קולון.
עכשיו איתכם שמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף.
מוחי תמיד איתי.
כן, בבקשה, לשיחה.
כבוד הרב, רציתי לשאול בבקשה, כשאני קורא לגוי בשבת באופן שמותר, האם צריך במוצא שבת לשלם לו כסף על זה? הוא עובר מכתובת לכתובת, כל מי שקרא לו, הוא גובה ממנו סכום.
בוודאי, צריך לשלם.
כדי שזה יהיה נקרא שזה לצורכו הוא עשה את זה?
לא. לא, לא, לא זו הסיבה. סוף סוף הוא עבד, ואתה לא יכול להשיב את פניו ריקם. אתה שואל כרגע על מצב שמותר לקרוא לגוי, שהאמירה לגוי מותרת. אם זו השאלה, אז מגיע לו גם שכר. השכר זה דבר מנותק. יש מצבים שאסור לומר לגוי. אני אתן לך דוגמה מאוד קטנה, היא מצויה הרבה מאוד למי שנוסע הרבה לחוץ לארץ. קיבל חדר בקומה עשירית, והוא צריך לעלות ברגל, אבל הכניסה לחדר היא עם כרטיס, לא עם מפתח. איך הוא ייכנס לחדר? הוא פונה אל האיש בקבלה ואומר לו, יש לי משהו למסור לך בחדר. הוא מראש כבר הכין בקבוק קולה, איזה חטיף, שקית במבה. הוא אומר לו, יש לי משהו לתת לך בחדר. אני עולה, ייקח לי בערך 5 דקות להגיע, ואז בעוד 5 דקות ניפגש ואני אתן לך מה שיש לי בחדר. הוא בא עם הכרטיס, האיש קבלה מבין עניין, הוא בא עם הכרטיס, פתח לי את החדר, ואז אני נותן לו. זה שהוא עלה במעלית ופתח לי את החדר, זה היה לצורכו, כדי לקבל את הבקבוק קולה, את הבמבה. זה צריך לתת לו, כדי שזה יהיה לצורכו. אבל אתה מדבר פה בארץ ישראל. היה איזה מצב שנדרשים למלאכת גוי שמותר לומר לגוי. אני כעת לא מפרט מה. ברגע שזה מותר לומר לגוי, השכר נובע מעצם התורח שלו, הגישה שלו למקום. מה צריכה לשלם לו את שכרו?
בסדר גמור. אפשר עוד שאלה?
כן.
ראיתי באיזה בית כנסת שבלחד דודי, כשמגיעים לבית של ימין ושמאל תפרוץ, אז נוטים ימין ושמאל. יש מקור למנהג הזה?
אני לא עומד על כך. יש לי מנהגים לישראל, תניח להם. אלו שאומרים בחייכון וביומכון ופונים לימין ולשמאל, זה לא נכון. אנחנו מדברים בחייכון וביומכון על כלל ישראל. לא רק על מי שנמצא בבית הכנסת.
בסדר גמור, תודה רבה הרב חזק
ברוך. בבקשה, תזכה על המצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
תודה רבה.
כן.
רציתי לשאול לגבי סעודה שלישית, שלא אומרים תמיד שזה לא חייב, רציתי מה הרב דעתו לגבי סעודה שלישית, ושאלה שנייה...
מה הפירוש? לא הבנתי מה השאלה.
לגבי סעודה שלישית, אם חייב לעשות סעודה שלישית בשבת.
מה הספק? ודאי. החובה לא דומה לסעודה ראשונה ושנייה. סעודה ראשונה ושנייה חובה דווקא בפת. סעודה שלישית, בפרט עכשיו בחורף, קשה לו, הוא מרגיש שהוא מלא והאכילה תהיה אכילה של אכילה גסה, של דוחק, אז יסתפק בעוגות, שיסתפק בבשר ודגים ללא לחם, אבל זה כשקשה לו. אבל בשביל פרוסה אחת של לחם, שזה כזית, אדם יכול בהחלט בקלות רבה לעמוד בזה אחרי 4 שעות, כשהוא סיים את הסעודה השנייה, כל שכן, כאשר זה יותר.
אבל אם אדם, זאת אומרת, יכול לעשות סעודה שלישית בפת, אז
לתחילה הוא
כן צריך לעשות
אותו
בפת.
ודאי.
זה שפשוט בשביל לא מבינים את ההלכה בדיוק.
חובה לקיים סעודה שלישית בפת, אבל החיוב לא דומה לסעודה הראשונה והשנייה.
שאלה שנייה רב, ולגבי מרק על פלטה, ואם היא דלוקה, אם היא מותר, ואם היא כיבויה על ידי שם שיש דלק, האם יהיה מותר.
מרק על גבי פלטה כבויה, שעתידה להידלק, מותר לך תחילה לספרדים ולאשכנזים. עד רבה לאשכנזים קל יותר, כי האשכנזים מקלים הרבה יותר מהספרדים בעניין בישול אחר בישול בלח. לכן מותר בפלטה כבויה, אבל מדובר על מרק שמבושל כל צורכו, שרק צריך לחמם. אבל במאכל שאינו מבושל, ואני מניח אותו על פלטה כבויה שעתידה להידלק, צריך להימנע ולא לעשות כך. יש הבדל. בבישול אחר בישול בלח, יש לנו את דעת הרמב״ם והרשב"א ועוד, שסוברים שאין בישול אחר בישול בלח. אז די לנו להחמיר כדעת הראש, כמו שמרן כותב, הואיל ואיסור בישול דאורייתא, לכן אני מחמיר כדעת הראש, די לנו להחמיר בהנחה ישירה על פלטה חמה. אבל בפלטה קבויה שעתידה להידלק, שזה נחשב כגרמה, אפשר להישען על דעת הרמב״ם והרשב"א.
ושאלה שלישית באחרונה, לגבי מעברר או מזגן, אני מנסה להזיז את הכפתור כדי שיזוז המעברר מינו שמאלה או השריש של המזגן.
יש כיום כמה וכמה סוגים של מעבררים. מעברר מהסוג הישן, שיש לו איזה בורג צ'ופשיק על המנוע. נותנים לו מכה, הוא נכנס פנימה והוא מתחיל להסתובב. מושכים את הבורג הזה כלפי מעלה והוא עומד עליו. יציב מקום אחד, מותר לעשות כך לכתחילה, כי אין כאן שום פעולה חשמלית, אלא הכנסת השייבה לתוך הבורג, והבורג מסתובב כל הזמן. כשהשייבה נכנסה לתוך הבורג, המנוע מתחיל להסתובב ימינה ושמאלה. זו כל הפעולה. אבל בימינו יש גם עם חוט. החוט זה הדלקה וכיבוי ממש. אלו שמשתמשים בחוט, אין שום מקום להתיר. בכל שכן, אם יש כפתור שמיוחד שלוחצים עליו והוא גורם למנוע להסתובב, אסור בתכלית. כל היתר הוא דווקא כשזה בורג שנמצא מעל הראש של המנוע.
לגבי הכביש של המזגן, גם יש מרים מתוקלו במה?
לא הבנתי.
יש כביש של המזגן... בעצם הוא עולה ויורד באופן קבוע.
גם זה חשמלי, גם זה חשמלי. שם אתה לא יכול לנגוע. הטריס של המזגן שאתה ביד רוצה להזיז, זה מותר. הטריס אתה רוצה שיפנה לכיוון ימין או לכיוון שמאל, זה מותר. אבל להפעיל אותו שיהיה בסוג של הפיזור של האוויר עם הטריסים שמתנועים, זה אסור. זה לחיצה של חשמל ואסור.
לא, אני אומר, הטריס הוא קבוע, רק לעשות את זה כלפי מעלה.
מותר, אמרתי, ביד מותר.
כן,
באתר.
לא במכשיר, כן.
תודה רבה ושבת שלום.
שבת שלום. כן, כעת לשאול מהאתר. בתחילת הנגיף הוריתם שאפשר להוציא שני ספרי תורה בשבת. לא נכון. לא היו דברים מעולם. שומעים אולי רבנים אחרים, אני לא יודע. אין שום היתר להוציא שני ספרי תורה. שני ספרי תורה מוצאים בשבת וראש חודש, שבת חנוכה וכדומה. אין שום היתר להוציא שני ספרי תורה. הקריאה בתורה אפשרית, הקורא בתורה עומד צמוד לספר תורה, העולה לתורה, מרחק של חצי מטר, מטר זה מספיק, הוא עם מסכה על האף והפה, קורא יחד איתו מתוך הכתב את מה שהוא מקריא לו, ואין יותר להוציא שני ספרי תורה. זה לא נכון להוציא שני ספרי תורה. לא היה ולא יהיה. כשיש צורך להוציא שני ספרי תורה, מותר. אבל כשאין צורך, רק בשביל לשמירת מרחק, אין יותר להוציא שני ספרי תורה. בכלל, בתקופה הזו, המציאו כל מיני הלכות, שאחת מהם אני זועק לשמיים, התפילה של המרפסות. אין לה שום היתר, לא לספרדים ולא לאשכנזים. מסתמכים על הבנה לא נכונה בדברי המשנה ברורה, כל אחד מנפנף, הרשב"א, 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 פשוט לא מבינים את הדברים. זה ברכות לבטלה מי שמתפלל במקום כזה שאין 10 מתפללים באותו מקום, באותו מקום ברצף. אין מקום להקל בזה. אני רופא בבית חולים שמשחרר חולים בשבת. יצא לי לאחרונה לשחרר במהלך השבת. האם נהגתי נכון? הייתי רופא תורן יחיד. לא נהג נכון. אסור לשחרר חולה בשבת. אפילו לכתוב מרשם לתרופה. זה לא טיפול ישירות בפיקוח נפש. אני מדבר על חולה שיש בו סכנה, שצריך לרשום מרשם כדי להביא לו את התרופה. המרשם הזה צריך לכתוב ביד שמאל, בשינוי. או עם שתי הידיים ביחד הוא אוחז את העט ורושם. במצב כזה זה נקרא בשינוי, כיוון שזאת לא פעולה ישירה בפיקוח נפש. שחרור חולה זה בוודאי לא פיקוח נפש, גם בשינוי אין מקום להקל. ולכן התירוץ של הייתי רופא תורן יחיד הוא לא תירוץ, רופא לא משחרר חולה בשבת. אם יש שם גוי, נותן רשות לגוי, שהגוי יכתוב ומכתיב לו מה לכתוב, ואז החולה אם רוצה נשאר, אם רוצה הולך, אבל לכתוב, שיהודי יכתוב במצב שכזה, אין מקום להקל כלל ועיקר. יהודי ירא שמיים, שקיבל כתב שחרור בשבת, רוצה לחזור לביתו, אין לו שום היתר, זה לא פיקוח נפש. אסור לחלל שבת, הוא יישאר שם עד מוצאי שבת, הוא לא רשאי לטלפן, הוא לא רשאי לעשות שום דבר, וגם אם לא ייתנו לו לאכול, שיישאר ברעב עד מוצאי שבת, אין ברירה אחרת, הוא לא רשאי לחלל שבת. אתמול פתחתי שקית סוכר, ומצאתי במקום, במקום הדבקת השקית, חרק לבן קטן כצבע הסוכר. הסוכר נקנה לפני כשבועיים בלבד. מה דין הסוכר? האם לזרוק את כל תחולת השקית? לא, אין צורך לזרוק. הסוכר הזה הוא ראוי לאכילה, אבל אני מציע, ליתר ביטחון, להניח את הסוכר בשמש, בימים האלה עדיין יש שמש, להניח את הסוכר בשמש למשך שעתיים, השמש גורמת שהחרקים יצאו מהחורים שלהם, יצאו ממקומם, חם להם, אז הם רוצים להשתמש בשמש. לכן, על ידי שמניחים את הסוכר בשמש, אפשר לראות אם יש תנועה בתוך הסוכר, ואם אכן רואים תנועה בסוכר, אז זורקים את כל השקית. אבל באופן עקרוני, אין צורך לזרוק את השקית, לא תולים לומר שכל החרקים התפשטו בכל השקית, השקית מותרת באכילה. רציתי לדעת מה מברכים על פוקאצ'ה, שזה לחם שיש בו רק קמח, שמן זית, ומבחוץ מלח וסוכר. הפוקאצ'ה היא לחם גמור, ברכתה המוציא לחם מן הארץ. כאשר שמים הרבה שמן, יש כל מיני דרכים איך להכין את הפוקאצ'ה. יש כאלה ששמים מעט שמן זית. זה לחם גמור. אבל כאשר שמים הרבה שמן זית, כמעט הלישה נעשית בלי מים, השמן זית מאוד מאוד ניכר, במצב כזה ברכתו תהיה מזונות. השמן הופך את הבצק להיות ברכתו מזונות. המלח והסוכר זו התאמה שלא ניכרת. לכן התמקדתי בעיקר בשמן. הפוקאצ'ה, בדרך כלל המלח והסוכר נועדו להתאמה, ולא נועדו שיהיה ניכר הטעם שלהם. לכן אין צורך להשתמש במלח וסוכר כדי לומר שזה יהיה ברכתו מזונות. ההתייחסות לברכת מזונות תהיה אך ורק עם השמן ולא יותר. האם מותר להבריג מטאטא בשבת? אסור בהחלט. זה נקרא מתקן כלי, וזה נקרא גזירת חכמים. שמי יבוא לדחוק, שמי יקבע אותו בדוחק, שמקבע אותו בדוחק, ולכן אסור. הדוגמה לכך, הייתי יושב על כיסא והתנדנדתי, עד שהמשענת גרמה לכך שאחד מהרגליים זז ממקומו. אני רוצה לתת מכה לרגל שלא תצא ממקומה, אסור, זה נקרא תיקון כלי. האם מותר להשתמש בחוט דנטלי בשבת? אסור. החוט הדנטלי מוציא דם. זה פסיק רשה. בדרך כלל, מי שמשתמש בחוט דנטלי רואה שיש לו דם בין השיניים. לכן לא טוב להשתמש גם לאישה שצריכה לטבול בכלל באופן עקרוני בחוט דנטלי, כי הוא נחתך ונשארים בפה שיריים. אבל בשבת זה אסור בגלל הדם. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. התודה והברכה לכם המאזינים, לקובי אלי החרוץ עזר לנו מאוד בכל השיחות והשאלות, לישי נוימן, שזכה היום להעביר את הקולות בצורה הטובה ביותר, שיזכו לחופה בקרוב, אמן. שבת שלום.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93.92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
חזרנו לשגרה וזה הזמן להשתיל שיניים. איילון עומדת בכל תקני משרד הבריאות. לאיילון מגיעים מכל הארץ. איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
שלום, כאן ראש העיר ירושלים, משה לאון. בזכותכם, מגמת הירידה בתחלואה בעיר נמשכת. ואנו למדים מכך כי בתקופת החגים הקפדתם לשמור על הכללים. בימים אלה, אנו חוזרים בזהירות ובאחריות לשגרה. ועל מנת שנצליח ונשמור על ההישג, אני קורא לכם, אל תהיו שאננים. המשיכו להיבדק. מתחמי הבדיקות בכל העיר פתוחים למענכם ללא צורך בהפניה. הבדיקות מסייעות לנו להילחם בנגיף ולהציל חיים. רק יחד ננצח.
אם בא לכם קצת להמתיק את השגרה, קחו כפית ויש גם תוספת. תשמחו, העולם יחייך חזרה, חיוך מלא בשוקולד קצפת. אווירה סוחפת, תמיד בשמחה. שוקולד קצפת, תמיד בשמחה. קיצו פה גם תוספת, תמיד בשמחה. מילקי, תמיד בשמחה. מילקי.
רוצים להנהג את השבת? יריד אוכל מוכן לשבת. בכל יום שישי מהשעה 7 בבוקר, 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
שיפודי נתנאל, שיפודי
חזרנו לשגרה וזה הזמן להשתיל שיניים. איילון עומדת בכל תקני משרד הבריאות. לאיילון מגיעים מכל הארץ. איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
לחתונת השנה?
צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
הטרגדיה של משפחת מלכה. ערב לפני חתונת בנו הבכור נפטר לפתע הרב אליהו מלכה מאשדוד והשאיר בביתו 8 יתומים רכים ללא קורת גג. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47, קופת העיר.
חדשות כל חי, השעה 10.
בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. בתי הכנסת ישובו לפעילות בעזרת השם ביום ראשון הקרוב בהגבלה של עד 10 מתפללים.